ערב טוב, עם ישראל, עם קדוש, גומר לבער את החמץ מהבית ומתכונן לקראת החג, לקראת ליל הסדר. ליל הסדר, אפשר לכנות אותו חג העצמאות שלנו, אבל להבדיל מהגויים אשר חוגגים את חג העצמאות על ידי מפגני כוח, מבליטים את הכוחי ועוצם ידי, עם ישראל חוגג את העצמאות הרוחנית שלו על ידי הלחמה עניו, על ידי סיפור יציאת מצרים. למה לחמה עניו? לחם עוני. לחם עוני נקרא לחם של עני. זהו לחם פשוט. אבל גם כן נקרא לחם עוני על שם שעונים עליו דברים הרבה. מספרים הרבה בעקבות אותו לחם עוני. אנחנו צריכים לספר כל מה שקרה בעבר. לא מתגאים עם ההווה, אלא עם העבר. כי גורשו ממצרים. בני ישראל היו עבדים. השתעבדו למצרים. סבלו מעוני, שיבוד, חרפה. עד כדי כך שלא הספיק בצקם להחמיץ. היו מקימים אותם, משעבדים אותם, זה הלחם שיוכלים במצרים. אם היינו חוגגים את חג הפסח בצורה שגויים חוגגים, מפגני כוח, בדורות המאוחרים היו יכולים לחשוב שאיך בני ישראל יצאו ממצרים על ידי כוחם, שכלם, נלחמו, עשו תחבולות כדי לצאת. אבל אנחנו מראים לא כך היה. הכל בא מהשם, הכל מהשמיים. ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. בני ישראל מנוטרלים, הם מצידם לא עושים שום דבר. הכל בא מהשמיים. לכן הזכר שאנחנו עושים כל שנה בפסח, אנחנו מדגישים, הנה הכל מהשמיים, הכל הקדוש ברוך הוא כיוון ונתן לנו. מובא משל נפלא על מלך שהלך לטייל במדינתו, עבר ממקום למקום, ערים, שדות, כרמים, והנה הוא מגיע לערים מחוץ לעיר, שומע קול נפלא של נגינה. מתחיל להקשיב, מתקרב לקול עד שהוא מגלה נער רואה, רואה צון בערים. והנה אותו נער מוצא חן בני המלך, יפה תואר אבל גם יפה נפש. המלך מתחיל לשוחח עמו, לבחון אותו, ורואה כולו מלא חוכמה, כולו תואר לב. המלך מציע לו להתלוות אליו ולהיות איתו בארמון. המלך לוקח אותו, והנה אותו רועה צאן מתעלה מיום ליום, משתמש בתבונה ועוזר למלך להנהיג את מדינתו עד שהוא נהיה השר החשוב ביותר בממלכה. והנה שאר השרים מקנים בו, מחפשים איך להכשיל אותו. באו עם כל מיני הלשנות בפני המלך, אבל המלך לא קיבל את טענתם. תמיד המלך הרגיש שאלו סתם עלילות שווא. עד שפעם אחת הם גילו משהו שבה אפשר באמת לתפוס אותו ולהלשין לפני המלך. אמרו, הנה יש לו חדר סתרים בארמון שלו, שם הוא מחביא כל מיני אוצרות שהוא גונב מהממלכה. המלך לא האמין להם, אבל לא היה לו ברירה, היה צריך לעמוד במבחן. והנה הוא חוקר את השר, האם יש לו צרות שהוא מחביא והוא מכחיש מכל וכל. המלך אומר, אם ככה בוא נלך, נבחן בבית שלך. והנה עוברים בבית ממקום למקום, עד שעוברים דרך פתח קטן. הפתח נעול. המלך אומר, מה יש בחדר הזה? השר קורא על ברכיו ואומר, רק זה לא. אני יכול לראות כל מה שיש לי בבית, רק לא את החדר הזה. והנה שאר השרים אומרים, הנה המלך רואה, פה הוא מחביא את הגנבות שלו. המלך מצווה עליו לפתוח, הוא מתחנן, אבל אין ברירה, המלך עומד על שלו. הוא פותח את החדר, והנה מה רואים? חדרון קטן, תרמיל, חליל, כובע רועים, אבן. המלך שואל, מה זאת? אומר הרועה, כל פעם שאני מקבל תפקיד חדש, אני גדל בממלכה שלך, אני מרגיש שאני מתחיל להתגאות, הנה אני החכם, אני יודע איך להניג את העם. אז אני נכנס פה לחדר, ואני נזכר איך שהייתי רואה פשוט. ורק בזכותך, המלך, שקירבת אותי, הגעתי עד הלום. לכן אני נכנס לחדר, לובש את הדלת הרועים, את כובע הרועים, לוקח את החליל מנגן, יושב על האבן, ואני נזכר באותם הימים. ואז אני יכול לשבח אותך שהבאת אותי לדרגה זו שאני נמצא היום. כך גם כן עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. מעבר ישיר מעבדי פרעה להיות עבדי הקדוש ברוך הוא. להתעלות בדרגה הכי גבוהה שבן אדם יכולים להתעלות. להגיע לקבלת התורה. לראות השכינה על הר סיני. מה שראתה שפחה במעמד הר סיני, גם הנביאים לא ראו. והנה על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שהביא אותנו עד הלום. לכן דווקא אנחנו מזכירים, אנחנו עניו. אנחנו נזכרים אותם הימים שהיינו משובדים לפרעה, והקדוש ברוך הוא שהציל אותנו. קראנו בפרשת השבוע, פרשת צו, על קורבן תודה. קורבן תודה כולל הבאת 40 לחמים, כמות עצומה. קורבן נאכל רק משך יום והלילה של אחריו. בזמן מועט כזה, איך אדם יכול לאכול 40 לחמים? אלא, מה עושים אותם לחמים? הוא מזמין הרבה אנשים להשתתף בסעודה שלו. ואז מתחילים לשאול, למה הבאת קורבן תודה? לאיזה צורך? והוא מספר את הנס שקרה לו. משתף את כולם בהצלת הקדוש ברוך הוא, שהציל אותו מפה גרה. כך גם כן בליל הסדר, אנחנו מזמינים אורחים, אלו ברכב ואלו בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. אנחנו מספרים שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. סדר, יש סדר בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם כולו. נעבור על עיקרי הלכות הסדר. כדי שנוכל לערוך אותו כהלכתו. הכנות לליל הסדר. מכינים את כל צורכי הסדר שיהיו מוכנים מבעוד יום. מכינים את השולחן, כיסאות, קרים להסבה, גביע לכל אחד. קטנים שהגיעו לחינוך, נותנים להם גביע עם שיעור. קטנים יותר, נותנים להם קוס קטנה. מכינים קוס של אליהו הנביא, מכינים כלים נעים. מספרים הרב חשוב שהניח על השולחן את חידושי תורתו. שואל אותו למה? אומר, צריכים להניח על השולחן כלים נעים, אלו יקרים לי מפז ומפנינים. והנה אדם מתיישב בליל הסדר וזוכר שלפני למעלה מ-3,300 שנה יצאנו ממצרים. ויחד איתנו השכנים בבניין, שכנים בעיר, במדינה, כל הדורות, מיליונים, מיליוני יהודים חגגו. כולם מעידים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים שהתפרסמו בכל העולם כולו. אם כן, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו כל פעם ניסים. לא עושים כל יום נס. לא משנים את סדרי הבריאה בשביל מה בכך. רבי סולי מסלנט נתן על זה משל. אדם פעם התארח אצל משפחה, והנה בעל הבית מתחיל להתגאות שביתו יודעת לנגן בפסנתר בצורה מצוינת, מצטיינת בנגינה. האורח אומר, נשמע? אבא אומר, מה? לפני כל אחד יתתחיל להשמיע? אומר, מאיפה אני יודע שהיא יודעת לנגן? הוא מראה לו תעודה, קיבלה תעודה מקונסרבטוריון גדול, עומדת אצל נגן מפורסם, נתן לה תעודה שהיא מנגנת. גם כן, לא כל יום הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס. אבל יש לנו תעודה, יש לנו את התורה שמעידה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו מתחילים להיכנס למנהרת הזמן, זמן חירותנו. זהו זמן שקיים בעולם, ואנחנו מגיעים אליו כל שנה. מכינים 3 מצות לפני בעל הבית, 2 עבור לחם משנה ומצה אמצעית, אותה נשבור בהמשך, חצי עבור הסיכובן ומחצית עבור לחם עוני. מכסים את המפות במפה, נוהגים לעשות הפסק בין המצות, כל אחת מצווה בפני עצמה, לכן עושים כל מצה ומצה במפית או במחיצה. מכינים מרור, 2 כזיתים לכל אחד. יש נוהגים לקחת את החסה. בעבר זו הייתה עבודה קשה לבדוק את החסה לפני פסח. היום יש לנו ירקות מגידול מיוחד, המכונים גוש קטיף. גם ירקות אלו לעתים מצוי בהם זבובונים, יכול באופן מקרי להיכנס חרק, לכן צריכים לשטוף אותם היטב. מפרידים את העלים, משרים אותם במים וקצת אמה 3 דקות, ושוטפים אותם היטב תחת זרם מים חזק, כל עלה ועלה בנפרד. אגב, צריכים לדעת שגוש קטיף זהו אזור, יש שם הרבה מגדלים, מגדלים הרבה דברים, חלקם עם השגחה, חלקם בלי השגחה. לכן צריך לראות שעל האריזה מופיעה השגחה מוסמכת, שנוכל לסמוך שהירק באמת גדל תחת פיקוח, שלא יהיו שם חרקים שלא יורדים עם שום שטיפה. רב ארון קוטלר זצ"ל, כשהגיע לארצות הברית, הוא היה רגיל שבאירופה אוכלים את החרין, את החזרת, והנה שם בארצות הברית אכלו את החסה, הוא חשש מתולעים. אברך אחד התנדב ואמר שיבדוק לו את החסה. אותו אברך יושב כמה שעות ובודק את החסה, מביא לרב ארון קוטלר. בליל הסדר אותו אברך יושב בביתו, עורך את הסדר, גם לו יש אורחים. והנה כאשר מגיעים למרור ומחלק את עלי החסה, אחד מהאורחים לוקח עלי, מתבונן, רואה זבובון ירוק מסתופף. הוא מראה את זה לבעל הבית, בעל הבית נדעם. אני חיפשתי רק חרקים שחורים. הוא רץ לבית של רב ארון קוטלר, והנה בדיוק הם התחילו להכניס את החסה לפה, והוא הציל אותם ברגע האחרון. רגלי חסידה וישמור. לכן אדם צריך לדעת מה לבדוק ואיך לבדוק. אז היום יש לנו את הקולה הזאת, שיש לנו את החסה שמספיק לנו לשטוף. יש שאוכלים את החרין, את החזרת, שבדרך כלל נקים מתולעים, רק לקלף ולשטוף. יש לנו אולשין, מצוי היום אולש שגדל בביתנים סגורים, גדל על גידולי מים. אלו ירקות שבדרך כלל נקים, עם כל זאת להפריד את העלים ולשטוף היטב או להתבונן מול האור. יש שאינם סומכים על האולשין, יש פוסקים שאומרים שאנחנו לא בקיאים, אין לנו מסורת ברורה לגבי האולש, אם הוא נסוג המותר בתור חמשת מיני מרור. יש לנו גם כן חרחבינה, מרור, שלזה אין לנו מסורת ברורה מהו. כרפס, מכינים ירק עבור כרפס. הרוב נוהגים לאכול סלרי, שהוא מכונה גם כן כרפס. בעיקר הדין מספיק כל סוג ירק, גם מלפפון, צנונית, אבל לא פרי אדמה כגון מלון, בננות או זרעים. יש שנוהגים לאכול תפוחי אדמה, עיקר המטרה שינוי בשביל הילדים. סלרי להשתמש רק מגידול מיוחד ולשטוף אותו היטב היטב. מכינים את החרוסת, זכר לטית, מכינים את החרוסת מפירות שנמשלה בהם ארץ ישראל, כגון תמרים, תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים. תאנים הם בעייתיים, קשה לבדוק אותם, אבל שאר הפירות אפשר בלי קושי להכין איתם את החרוסת. רימונים, יש המשמרים רימון מראש השנה עד פסח, נותנים לקליפה להתייבש היטב, בדרך כלל הרימון נשמר היטב. מוסיפים תבלינים כגון קינמון, זנגוויל, שיראה כאנטית. מוסיפים יין אדום באופן שיעב כמותית. אדם ששכח להכין את החרוסת בעוד יום, בליל יום טוב יכול להוסיף יין, אם הוא שכח להוסיף יין, ואם שכח לטחון יכול לטחון וירב בשינוי בליל יום טוב. מכינים מי מלח לצורך הטיבול, זה החל למהפכת זום שהייתה בליל פסח. אשתו של לוט הלכה לשכנים לבקש מלח כדי לפרסם שבאו הולכים, ולכן נענשה, נהייתה נציב מלח. אבל אנחנו מעוניינים באורחים. כל דכפין ייתה ויכול. ואז בזאת השם לא יירה לנו כל רע. אדם שכח להכין מבעוד יום, יכול להכין בליל יום טוב, קודם שמים את המים, ואחר כך המלח כדי שיהיה שינוי. מכינים זכר לקורבן פסח, בזמן בית המקדש מניחים על שולחן הסדר את קורבן הפסח. היום שאין לו בית המקדש, זכר לזה מכינים שני תבשילים. אחד זכר לקורבן פסח, ואחד זכר לחגיגה הנאכלת עמו. מניחים זרוע צלויה, דווקא לצלות אותה לאש באופן שתהיה ראויה לאכילה. עדיף שלא תהיה בכלל מבושלת, אבל גם אפשר קודם לבשל ואחר כך לצלות. אבל צריך לצלות שיהיה מספיק טוב שאפשר יהיה לאכול. לא אוכלים את הזרוע בלילה, שלא יראה שאוכלים קודשים מחוץ לבית המקדש, אבל גם לא זורקים, זהו ביזוי מצווה, מצווה לאכול למוחרת. אם שכחו להכין לי בעוד יום, אפשר להכין בלילה לצלות על אש, אבל אף חובה לאכול אותה ביום. והנה בני ישראל לקחו את הטלה שהיה עבודה זרה של מצרים. מה ראו המצרים לעבוד דווקא עבודה זרה לכבש? הרי כל האומות לוקחים סמל, נשר, אריה, חיות אכזריות. האם המצרים היו פה רחמנים בני רחמנים? אלא מבארים, המצרים מרוב אכזריותם היו צריכים להציג את עצמם כרחמנים. הנה גם אנחנו רחמנים, אנחנו מרחמים, לקחו איזה חיה מסכנה, הנה דואגים לה. אגודה לצער בעלי חיים, להבדיל הנאצים בתוך מחנות השמדה, אלה הם גם כן אגודה לצער בעלי חיים לכלבים. מכינים זכר לקורבן חגיגה, ביצה. ביצה בא לסמל גם כן אבלות על החורבן. אותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, גם כן חל ליל תשעה באב. לעתיד לבוא, בית המקדש עתיד להיבנה בניסן. לכן זכר לזה אנחנו אוכלים ביצה מבושלת. ביצה זהו רק חלמון וחלבון. מחממים אותו. התנגולת דוגרת על ה-21 יום, יוצא יצור חי. כך בני ישראל יצאו מבית עבדים, והקדוש ברוך הוא העלה אותם, בתוך 49 יום כבר קיבלו את התורה. אומר החתם סופר, כל תבשיל ככל שמבשלים אותו יותר, הוא מתרכך יותר. ביצה לעומת זאת, ככל שהיא מתבשלת יותר, מתקשה יותר. כי גם כן עם ישראל, ככל שמענים אותו יותר, הוא מתחזק יותר ויותר. עוד הכנות שיש לעשות מבעוד יום, לא לשכוח להפריש תרומות ומעשרות מכל המצרכים, הפרשת חלה מהמצות, לפתוח בקבוקים שסגור, שיש לו פקק טבעת. מי שמוסיף יין למיץ ענבים, כשהמטרה שלו היא רק עבור צבע, ראוי לעשות את זה מבעוד יום. אומנם אנחנו פוסקים שאין צביעה באוכלין, אבל יש דעות שחוששים לזה, אז כאשר אדם שם בכוונה בשביל הצבע, ראוי לעשות את זה מבעוד יום. מניחים את כל סוגי היין על השולחן, כדי שלא יספק לגבי ברכת הטוב המטיף. אם אדם מניח יין מסוג אחד, לאחר מכן מביא עוד יין מסוג אחר, יש שאלה אם צריך לברך ברכת הטוב המטיף, ולכן עדיף להניח מראש את כל סוגי היין על השולחן. מכינים מפית נקייה עבור הפיקומן, עדיף שקית סגורה, ילדים חוטפים את המצה, יכולים להפיל אותה, לכן עדיף בתוך שקית סגורה. רבים נוהגים ללבוש את הקיטל, מלכות בליל הסדר. הסדר אפשר לחלק אותו לארבע חלקים. יש לנו קודם קידוש ושתיית כוס ראשון, לאחר מכן יש לנו שאלת מה נשתנה והתשובות שונים לילדים, ושותים כוס שני. חלק שלישי זה חלק האכילה, אוכלי מצה, מרור, קורך והסעודה, ואז מברכים ברכת המזון ושותים כוס שלישית, ולאחר מכן החלק הרביעי אומרים הלל, שירות ותשבחות, ושותים כוס רביעית. בליל הסדר יש לנו הרבה מצוות. הגאון מבין לעשה חשבון שאדם יכול לקיים בליל הסדר 64 מצוות. אולי לפני שאנחנו מתחילים את הסדר עצמו, נקרא את לשונו של הגאון רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר כותב, בליל פסח התנהג בקדושה ובעירה, וישמח במצוות שזיכה השם אותנו בלילה הזה. מצוות עשה של קידוש, מצוות עשה של אכילת מצה, מצוות מרור, מצוות ארבע כוסות, מצוות אמירת הלל, מצוות סיפור יציאת מצרים. אך בתנאי שיאכל כזית מצה ברווח ולא בצמצום. כמו כן במרור, כי אם יחסר מעט מזער, הפסיד את המצווה. אדם יחסוך בשיעור, הוא כבר מפסיד את כל המצווה. ולדעתי, מי שיש לו מוח בקודקודו, הוא מאמין בתורת השם, איך לא יחוס על נפש, על נפשו, ולא יהיה מתיירא שמצווה גדולה כזו, שנזכות בעד יעבור שנה. צריך לזכור שמצוות אכילת מצה זוהי מצוות האכילה היחידה שנותרה לנו היום מהתורה. ואף במרור, אפילו שקשה לו קצת, הלא בכל יום אנו מקבלים על עצמנו לעבוד השם בכל נפשך, ולמה נקפיד בצער מועד כזה? מדובר פה בעיקר מי שאוכל את החזרת, שקצת קשה לאכול, אבל אומר לעשות מאמץ ולאכול. אני מבטיח באמונה, כותב רבי עקיבא איגר, מי שיעשה המצווה בחשק ויחשוב בשמחה, בזה הרגע אני מקיים מצוות בוראי, כמעט לא ירגיש מרירות כלל, ובפרט בארבע כוסות, מצווה מדרבנן, לדגדג ולשתות כמו רביעית הכוס. ובכן, הלכות הסדר, כולם חייבים בכל ההלכות, גם נשים מחויבות בכל מצוות הלילה, לכן לשיר כוחות לליל הסדר, יש הרבה עבודה בפני פסח, אבל עם כל זה לא לשכוח לנוח קצת לפני הסדר, כדי שאם שתיית הכוס הראשונה לא תירדם על השולחן, ואז יצא שכרה בהפסדה. גם נשים חייבות בכל המצוות של ליל הסדר, גם נשים מחויבות בשמחת הרגל. לפני שמתחילים את הסדר, טוב לומר, כל המצוות שאעשה בלילה הזה, אעשה כדי לקיים מצוות שבתורה או של חכמים. ומקפידים לו לדבר שיחת חולין עד סוף הסדר. מחלקים מגוזים לילדים כדי שיהיו ערים, יראו שינוי. וכאן נשאלת שאלה, הרי בראש השנה אנחנו נמנעים מאכילת אגוזים. אגוז בגימת רחת, אדם נמנע מלהזכיר את החטאים. למה כאן אנחנו דווקא מחלקים אגוז? הרי זה מזכיר את החטא. וראיתי על זה ביור נפלא. ראש השנה אנחנו עושים תשובה מאיראה. אדם מפחד להזכיר את חטאיו, לא אוכלים אגוזים. אבל ליל פסח זה בחינת תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, אז זדונות נהפכים לזכויות. אז אדרבה, אנחנו רוצים להזכיר את החטאים, כדי שהם יהפכו להיות לזכויות. בראש השנה אנחנו עושים תשליך, מנערים את העבירות. אבל לפסח אנחנו דווקא שואבים מים, מביאים אותם אלינו. הסיבה, חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן, כדי שנראה את עצמנו בני חורים, צריכים לאכול באסיבה. אדם צריך לשבת כשרופו ראשו ורוב גופו מוטה לצד שמאל. הטיית הראש בלבד אינה אסיבה. צריך להישען על קרית משנת הכיסא, ולא שגוף נטוי באוויר. לכן, להכין מבעוד יום כיסאות נוחים, שאפשר לעשות אסיבה בצורה נוחה. הרמב״ם כותב, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיבוד מצרים. לפיכך, כשסועד בלילה זה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. יש כאלו שדווקא עושים כאילו ממש יצאו ממצרים, באים הילדים עם תרמילים, עם מקלות בידיהם. לגבי חיוב הסיבה, גברים מסיבים, נשים אשכנזיות לא נוהגות להסב, חוץ מנשים חשובות, מובא שאשתו של החתם סופר, שהייתה ביתו של רבי עקיבא איגר, שני גדולי הדור, הייתה מסיבה. אבל סתם נשים לא נוהגות להסב, לעומת זאת, נשים ספרדיות נוהגות להסב. אבל גם מי שלא מסיבה צריכה לשבת בנחת, ולא ללכת ולא למות בזמן האכילות. גם קטנים להכין להם כיסא שנוח להסב. מתי מסיבים? לכתחיל המסיבים באכילת כזית מצה, שתיית ארבע כוסות, כורך ואפיקומן. בכזית מצה וארבע כוסות זה מעכב וצריך לחזור ולשתות שוב. כוס ראשונה חוזרים ללא ברכה, כוס שני חוזרים ללא ברכה, כוס שלישי ורביעי, לפי אשכנזים לא חוזרים, לפי מנהג הספרדים חוזרים ללא ברכה. כזית מצה כבר ללא הסיבה, גם כן חוזרים ללא ברכה. והסיכומן בדיעבד, אם לא הסבו, לא צריך לחזור. ארבע כוסות. נאמרו הרבה טעמים על ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. וכאן שואלים, למה דווקא ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה? אולי ארבע מצות, אולי ארבע אגוזים? אלא שבארבע מצות לא מרגישים טעם נוסף בכל מצה ומצה. להפך, לפעמים אתה מוכל ארבע מצות, כבר אין לו מקום. ארבע אגוזים, אולי כבר נהיה מאוס בעיניו. ארבע לשונות של גאולה זה לא סתם ארבע לשונות. כל אחד יותר נעלה, דרגה יותר גבוהה מהשני. מוסיף והולך. כגם כן ביין, ככל ששותים יותר, מרגישים יותר את הטעם, מרגישים את ההתעלות. לכן דווקא ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. יש מברים שזה כנגד ארבע גאולות שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, גל אותנו ממצרים, מציל אותנו בגלות ועתיד לגאול אותנו במהרה בימינו. הגאון מבין אומר שזה כנגד עולם הזה, ימות המשיח, תחיית המתים ועולם הבא. יש מברים כנגד ארבע אמאות שבזכות אמאות הקדושות נגלו ממצרים. ויש מברים כנגד ארבע דברים שבני ישראל לא שינו כשהיו במצרים, לא שינו את שמם, לשונם, היו גזורים בריות ולא הלשינו זה על זה. שותים יין, למה? בני ישראל היו דור דעה, ביטלו דעתם לפני מקום והלכו אחר השם, ואז הם זכו לדעה אמיתית. כך גם כן אנחנו שותים יין אשר קצת מוציא את דעתו של אדם, להראות שגם אנחנו הולכים אחר השם, מבטלים את דעתנו. שותים יין אדום, זכר לדם מילה, דם פסח, דם של שתי המזוזות במשקוף, וזכר לדם התינוקות שפרעה רחץ בדמם. גודל הכוס, לפי דעת החזון איש, יוצא 150 סנטיליטר. כוס חד פעמית מפלסטיק דק מכילה 200, שלושת רבעי כוס כזאת, כדאי למדוד בדיוק, או עם מבחנה או עם בקבוק תינוק, כי הכוס למטה צרה, למעלה רחבה. לפי מנהג הספרדים וכך מנהג ירושלים, ששותים כוס שמכילה 86 סנטיליטר, דיינו בערך חצי כוס תה, אבל שוב כדאי למדוד בדיוק. רמי בריסק זצ"ל היה מקפיד דווקא כוס גדולה, כוס שמכילה 160 סנטיליטר. אלו כוס זכוכית אותה הוא נביא מחוץ ארץ, איתה הוא יעושה את הקידוש, משתמש בארבע כוסות. והנה פעם אחת מן הבית החליטו לקנות לו גביע, קנו את הגביע הכי גדול שבחנות, ביקשו שיעור גדול. והנה כבר מזגו את הכוס, הוא לקח את הכוס ביד, הניח אותו, ואמר, הנה תמיד השתמשנו בכוס זכוכית, אבל נשתמש גם הפעם. והשתמש בכוס זכוכית, והנה אחרי החג מדדו, והכוס הכילה 158.5 סנטיליטר במקום 160. את הכוס יעשה איתה גם הבדלה, והנה בשבת האחרונה לחייו, במוצאי שבת, הכוס התגלגלה לרצפה ונשברה לרסיסים. מה שותים? לכתחילה עדיף לשתות יין אדום, יין משובח, אבל מי שקשה לו יכול לשתות מצנבים, מי שלא יוכל לגמור את הסדר אם הוא ישתה יין, גם כן שותה מצנבים. המנהג היום לשתות תערובת של יין עם מצנבים, רצוי שלפחות 51% יין, 51% יין, אבל מי שקשה לו יכול גם פחות מזה. עצה טובה להשתמש ביין פנטזיה, שהוא יין מוגז, יותר קל לשתות, הוא יין לא חזק וקל לשתות אותו. לכתחילה שותים את כל הכוס, מי שקשה לו שותה את רוב הכוס. קטן מספיק לשתות מלוא לוגמיו, דיינו פה מלא. צריך לשתות את הכוס בבת אחת, הכוונה ששמים את הכוס בפה ושותים את זה ב2-3 לגימות מבלי להוריד את הכוס מהפה. לכתחילה עדיף לשתות את כל הכוס כולה, לפחות את רוב הכוס. צריך לשתות לכתחילה בבת אחת, כפי שביאנו, או לפחות בשתי דקות ולא יותר מארבעה דקות. השתייה על סדר ההגדה מעכבת. לכן, גם אישה שטרודה, יש לה ילדים קטנים כמה באמצע, אבל צריכה לומר את חלקי ההגדה לפני ששותה את הכוס. קדש. עושים קידוש, מברכים שחיינו בקידוש, להתכוון בברכת שחיינו, להוציא גם שאר המצוות של אותו לילה, ארבע כוסות, סיפור יציאת מצרים, אכילת מצות, אכילת מרור. גם נשים שכבר בירכו שחיינו בזמן הדלקת נרות, עונות אמן ומתכוונות בברכה עבור שאר מצוות הלילה. אגב, מי ששכח ברכת שחיינו בליל הסדר, יכול לברך משך כל הלילה, ואם שכח גם כן משך כל החג. ורחץ, נוטלים ידיים בשביל דבר שטיבולו במשקה. פרי רטוב, כשאוכלים אותו נוטלים ידיים, כמו נטילת ידיים לסעודה בלי ברכה. לכן גם כאן נוטלים ידיים מבלי לברך. ואז אוכלים את הקרפס, אוכלים ירק מטובל במי מלח, שינוי כדי שישאלו התינוקות, קרפס גם כן נוטלקון סמך פרח, זכר ל-60 ריבו שעבדו עבודת פרח. וגם כדי לא לתת שתי ברכות למרור, שנברך עליו גם על אכילת מרור וגם בורא פי אדמה, לכן מברכים קודם בורא פי אדמה על הקרפס, כך לא נברך אחר כך בורא פי אדמה על המרור. מטבילים אותו במי מלח, כפי שמענו מקודם, סלרי, תפוחי אדמה, מברכים בורא פי אדמה, ונוהגים לאכול פחות מכזית, כדי לא להיכנס לשאלה אם צריך לברך ברכה אחרונה או לא. יחץ, שוברים את המצה האמצעית, משום חציית הים, משום לחם עוני, שיהיה פה לחם שבור, לחם של עני. המחצית הגדולה מניחים תחת המפה כלשון הלכה, או שמים אותה בסקית ושומרים אותם היטב. נוהגים שחוטפים את המצות, אומר הרמב״ם, חוטפים זה מזה. היום נוהגים שילדים חוטפים כדי להשאיר אותם ערים. מגיד, אנחנו מקיימים בזה מצוות זכור סיפור יציאת מצרים, והגדת לבנך ולבוא לידיעת השם. נוהגים שכולם אומרים ביחד, ובעל הבית מסיים את הקטע בקול. מבארים למסובים בלשון שמבינים, לכן לפי המסובים ככה מבארים יותר עמוק או פחות עמוק. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, אומר הגאון מווילנה, הזה כולל לא רק בכמות אלא גם באיכות. לא להריח מצד שני יותר מדי, כדי שהילדים ישמעו את התשובה ולא ירדמו לפחות עד אחרי אכילת מצה ומרור. הבן שואל מה נשתנה, אין בן, הבת שואלת, אין בת, האישה שואלת, אדם שנמצא לבד שואל את עצמו, היות וכל עניין של הסדר צריך להיות דרך שאלה ותשובה, כדי שנעורר את עצמנו לראות מה קרה כאן. יש קטעים שאנחנו מכסים את המצות או מגלים אותם, זה דבר במרור, אבל כשאומרים פסח זה לא מגביעים את הזרוע, שלא יראה כאילו זה קורבן. יש קטעים שמגביעים את הכוס וגם מזלפים יין מהכוס, אומר המשנה ברורה, באצבע, לא בזלת אלא באצבע, משום אצבע אלוקימי. יש ששופכים ישירות מהכוס, לא באמצעות האצבע. מזלפים 16 פעם כנגד אותיות י' ו' משמו של הקדוש ברוך הוא שעקה את פרו. ממלאים שוב את הכוס כדי שלא ייפגום. אדם משתמש ביין של קדושת שביעית, אז לא מזלפים יין שיש בו קדושת שביעית. רחצה, נוטלים ידיים עם ברכה, לצורך הסעודה. נכון לטמא את הידיים כדי שנוכל ודאי לברך, לכן אדם נוגע לדוגמה בנעל וכדומה. מוציא מצא, מתכוונים למצוות עשה מהתורה של אכילת מצא, שכפי שאמרנו, זאת מצוות האכילה היחידה שנוצרה לנו בזמננו, ונקיים אותה כדין. לא לדבר באמצע אכילת המצה. תמים לשלוש מצות. אברהם אבינו אמר בערב פסח לשרה, מערי, חיפזון, עושים את הפסח בחיפזון, מערי שלוש שעים קמח, סולט, לושי והסיוגות. שלוש שעים זה חלק שלוש מצות. זה יחל לפסח הראשון שהקריב הבכורות. היא הייתה תחילת עבודתן, וכל מי שנכנס לעבודת כהונה צריך להביא שלוש מיני חלות. גם מי שצם בית הסורים צריך להביא קורבן תודה שכולל שלוש מצות. והטעם הפשוט, שתי מצות ללחם משנה והאמצעית פרוסה משום לחם עוני. אם כן, מקודם עשינו את היחס ושברנו את המצה האמצעית, לקחנו מחצית המצה לאפיקומן. עכשיו אנחנו לוקחים את שתי המצות השלמות וביניהם מחזיקים את מחצית המצה, ואנחנו מברכים המוציא, יש לנו פה לחם משנה, שתי מצות שלמות, משמיטים את המצה התחתונה על השולחן, ואז מברכים על אכילת מצה. שוברים אותם רק לאחר הברכה. לפי מנהג אשכנזים לא טובלים את המצה במלח, ולפי מנהג הספרדים כן מטבילים במלח. צריך לאכול שני כזיתים, אחת משלמה ואחת מהפרוסה. לפי דעת המשנה ברורה, קודם אוכלים כזית מהשלמה, ולאחר מכן כזית מהפרוסה. לדעת רבי שמעון בן אוירבך זצ"ל, אם אי אפשר לאכול שני הזיתים כאחד, אוכלים קודם קצת מהשלמה, כזית מהפרוסה, ורק אחר כך משלימים מהשלמה. לפי דעת רבי דרשיף, רק מי שבוצע על המצות חייב לאכול כזית שלם מהשלמה. אחרים מספיק לאכול כזית רק מהפרוסה ועוד קצת מהשלמה. היות ובדרך כלל קשה להתחיל לאכול, גם לחלק לכל המסובים, וצריכים לאכול את זה בתוך כדי אכילת פרס, לכן עצה טובה להניח, אם יש מספיק מצות בפני כל שניים שלושה מסובים, להניח שלוש מצות, יותר נכון שתיים וחצי מצות, והם עושים בעצמם המוציא ומחלקים ביניהם, רק להעביר מקודם כל אחד כמה צריך לאכול. צריכים לאכול את הכזית מצה תוך שתי דקות או ארבע דקות, בכל היותר לדעת החזון איש שלוש דקות. הזמן נמדד מתחילת הבליעה, תשומת לב, לא מתחילה שמכניסים לפה, אלא מרגע שמתחילים לבלוע. לכן אפשר להכניס לפה, ללעוס היטב, ורק כשמתחילים לבלוע, אז מודדים את הזמן. מהו השיעור של המצה? קשה לתת שיעורים מדויקים, היות וגודל המצות משתנות, גם מצות מכונה, הגודל משתנה בין מפעלים שונים, אבל באופן כללי יוצא לנו ששיעור מעודר של כזית מעודר זה יוצא בערך שליש מצה מהמצות יד, או במצות מכונה שני שליש מצה. זהו שיעור מעודר לצאת לידי כל הדעות וכל החומרות. אוכלים שליש מצה משלמה ושליש מצה מהפרוסה במצות יד. אבל הרבה מקילים שמספיק לאכול שני כזיתים קטנים שהם יחד כזית אחד גדול, לכן מספיק לאכול שישית מהשלמה ושישית מהפרוסה, ביחד מהווים שליש מצה, ואם זה מדבר מצות מכונה, שליש מצה מהשלמה ושליש מצה מהפרוסה. לאכול בנחת, במתינות, יש שנכנסים לבעלה, מתחילים לדחוף בידיים, נבלים, ואז חצי מהמצה נופלת על הרצפה, ובסוף לא אוכלים את השיעור הנכון, לא אוכלים את הכמות הנכונה. אז שים לב, יש מספיק זמן לאכול בנחת. אם אנחנו אוכלים שני כזיתים, אז יש לנו זמן כפול. כך שאדם אוכל שישית מצה, בקלות יכול לאכול את זה בשתי דקות. אם אדם רוצה להחמיר, לאכול את השיעור הגדול, אז גם כאיזשהו זמן כפול, יכול לאכול עד 4 דקות. אם אוכלים שני כזיתים גדולים, אז יש לנו עד 8 דקות זמן לאכילה. מרור. צריך להתכוון לקיים מצוות אכילת מרור מדרבנן, ולקיים מצוות חרוסת מדרבנן. להתכוון שברכה תחול גם כן עבור המרור שבקורך. צריך לאכול כזית מרור. אם אוכלים חסה, 2-3 עלים בינונים, יש להם כזית בשפע. אם אוכלים חזרת מרוסקת, יוצא השיעור לפי דעת הסטייפר 17 סנטימטר קוב, דיינו בערך 10 כוס או כף גדושה, זה שיעור שמספיק בשביל לאכול את החזרת. משקים אותו בחרוסת ומנערים אותו. אמרנו שכרפס זה נוסטריקון, סמך פרח, 60 ריבו שעבדו עבודת פרח. חרוסת זה נוטריקון סמך חירות, 60 ריבו שיצאו לחירות. את המרור אוכלים בלי עשיבה. גם המרור צריך לאכול תוך כדי אכילת פרס. לאחר מכן אוכלים את הקורך. קורך זכר לאילל, שהיה אוכל פסח, מצה ומרור ביחד. לדעת אילל זקן, אדם צריך לאכול את שלושת המאכלים ביחד. בזמננו, שאין לנו קורבן פסח, אנחנו אוכלים כל אחד בנפרד. אבל לזכור את מנהגו של אילל, אנחנו אוכלים, לאחר שאוכלים את המצה בנפרד, ואת המרור בנפרד, אנחנו אוכלים את שניהם יחד, אוכלים מצה מלמעלה, מצה מלמטה, ובאמצע את המרור, או כפי שראיתי בהגדה האמריקאית, שקוצרים אילל סנדוויץ', אדם אוכל אותם ביחד. כאן מספיק שיעור קטן של מצה, דיינו שישית מצה יד, או שליש מצה מכונה. גם כזית מרור, פה אפשר להסתפק בשיעור יותר קטן. גם כאן צריך לאכול בעשיבה, ותוך כדי 2-4 דקות. יוצא שעד עכשיו אכלנו כזית עבור אכילת מצה, כזית עבור המוציא, וכזית מצה בשביל הקורך. ואכלנו כזית מרור בשביל מרור, ועוד כזית מרור בשביל הקורך. לאחר מכן עושים שולחן ערוך, עושים את הסעודה כדי לקיים מצוות ושמחת בחגיך. מצווה מן המובחר להזמין אורחים, לשמח לבנים שרגישו בני חורים. טוב שיהיו 3 כדי שאפשר לומר את ההלל ולזמן. נוהגים לאכול ביצים משום זכר לקורבן חגיגה, משום זכר לאבלות על החורבן כפי שהזכרנו מקודם. וגם כן הרמב״ם במורה נבוכים הוא כותב, ותכלית זו כדי לקבוע בליבנו האמונה האמיתית בשם, להוציא ממחשבתנו האמונות הנפסדות שהיינו משוקעים בהן במצרים. לכן ציווה השם לשחוט כבש בפסח, לפי שהמצרים היו עובדים לכבש, כלומר למזל תלה, ועל כן היה אסור עליהם שחיטת הצון. בעבור עניין זה עצמו נצטווינו לשחוט כבש בפסח, ולזרוק דמו על הפתחים כדי לנתק מן האמונות האלו. בספר כתר שם טוב הוא כותב, ואנשי מצרים כאנשי עודו, שעד היום לא אוכלים בשר, חלב, דגים וביצים, וכדי להרחיקנו מאמונות האבן, נצטווינו לשים בקערה בשר וביצה. לא אוכלים בסעודה בשר צלי, אפילו צלי קידר, כמה שצולים בתוך סיר, אבל אם אחר כך מבשלים, מותר. מותר לשתות יין בסעודה, ולאחר הסעודה אוכלים את האפיקומן, זכר לקורבן פסח, אוכלים מהמצה ששמנו בצד, המחצית המצה ששברנו, אבל אם נאבד, או מי שחטף את המצה נרדם והרבי כל כך טוב, שאנחנו לא יודעים איפה המצה נמצאת, אפשר לקחת מכל מצה אחרת. אוכלים את האפיקומן על הסובה, לכתחילה שני כזיתים, אחד זכר לקורבן פסח, אחד זכר למצה הנאכלת עמו. אפשר להקל כאן לאכול שני כזיתים קטנים, שישית ושישית מצה, שהם ביחד הם שליש מצה. צריכים לאכול תוך כדי אכילת פרס ובאסיבה. לפי אשכנזים, מי שכחו לאכול באסיבה לא צריך לחזור, ולפי מנהג הספרדים צריך לחזור ולאכול באסיבה בלי ברכה. לכתחילה אוכלים לפני חצות הלילה, אבל אם לא מספיקים, רבים מקילים לאכול את זה לאחר חצות לילה. יש עושים תנאי, לנו שמתקרב חצות, אוכלים כזית מצה, ואומרים לפי הדעות שצריך לאכול לפני חצות, עכשיו אני אוכל את האפיקומן, ממתינים עד שעבור חצות, ולפי הדעה הזאת אין כבר איסור לאכול דבר אחרי אפיקומן, כי זה כבר לא זמן אכילת אפיקומן, וממשיכים לאכול את הסעודה. לאחר מכן אוכלים שוב אפיקומן, לפי הדעה השנייה שאכילת אפיקומן אפשר לאכול גם אחרי חצות לילה, ולאחריו לא אוכלים יותר מאכלים. לכן אחרי אפיקומן כבר לא אוכלים יותר מאכלים, אדם מתנמנם באמצע אפיקומן ממשיך לאכול, אבל היא ממש נרדם, צריך את הדדיים ולברך המוציא. ברך. מוזגים כוס שלישית, מזמנים, טוב שיהיה זימון. שותים את הכוס באסיבה, תוך כדי אכילת פרס. ולאחר מכן אומרים הלל וכוס רביעית. הלל מצווה מדרבנן בלילה הזה, ראוי לדר לומר הלל ולשתות כוס רביעית לפני חצות אם אפשר. מוזגים כוס רביעית ומוזגים כוס של אליהו הנביא שיגלנו במהרה. רמז כשם שגאל אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, כך יגאל לנו שוב וישלח את אליהו הנביא לבשר לנו את הגאולה. יש מחלוקת בגמרא אם מברכים על 4 כוסות או 5 כוסות, משום ספק מניחים את הכוס החמישית עד שיבוא תשבי במהרה ויפתור לנו את הקושיות. אליהו מלאך הברית, זוכר הברית, ובזכות הברית נגלו ממצרים. מכבדים את הבן שאומר עודו, וכולם עונים אחריו, ואותו דבר על נשי מושיענה. כשאומרים שפוך חמתך פותחים את הפתח, זהו ליל שימורים, ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך חמתו על הגויים. כוס רביעית שוב בהסבה, תוך כדי אכילת פרס, מברכים ברכה אחרונה ומתכוונים להוציא גם את הכוס השלישית ששתינו אחרי ברכת המזון. סיפור יציאת מצרים, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח עד שתחטפנו שינה. לכן ממשיכים לספר ביציאת מצרים, בשנים האחרונות מתארגנים בכמה מקומות שלאחר הסדר מתאספים בבתי כנסיות ומדברים יחד, משוחחים על יציאת מצרים עד אור הבוקר. כוס של אליהו משאירים אותו כל הלילה מחוסה כדי שלא ייפגם, ובבוקר מקדשים עליו. בלילה קוראים רק קריאת שמע והמפיל ולא שאר הפרקים, משום ליל שימורים. אי רצון שיגיענו השם אלוקנו למועדים ולרגלים לשלום, שמחים בבניין ירושלים וססים בעבודתו, ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לשם על גאולתנו ועל עדות נפשנו. יהי רצון שתפילה זו תתקיים עוד השנה, ונזכה עוד השנה לקיים את מצוות אכילת קורבן פסח בבית המקדש במהרה בימינו, אמן. אנחנו בעזרת השם בהמשך לאחר חג הפסח נמשיך בסדרת השיעורים שלנו, ונתחיל בסדרת שיעורים בנושא בדיקת מזון מתולעים, סדרה שתמשך כמה שיעורים כדי שנעבור על ההלכות ובדיקת פירות, ירקות וקטניות. פסח כשר ושמח לכולם.